יום רביעי בבוקר, י' ניסן, כשרואים את החמה בבוקר, מברכים ברכה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. זהו, סיימנו לעוד כמה שנים?
28
שנים, רב שאתם כבר בקיאים בנושא. אבל אני חושב שבגלל שזאת ברכה נדירה, ואולי דווקא בגלל הסיבה הזאת, קבעו את הדבר הזה בצורה נדירה, שכמה פעמים במשך החיים הממוצע של בן אדם, 70 שנה, 80 שנה, עד 120, שאדם יתבונן מה הוא מברך, מה קורה פה, מה זה השמש, מה זה הירח, מה זה כדור הארץ, מה זה העולם הנפלא שהשם ברא בששת ימי בראשית. ועל זה כדאי לתת את הזמן ואת הדעת. עכשיו, בסדר. אנחנו יודעים שיש תופעה אסטרונומית של יום. יודעים שהשמש זורחת, זורחת בבוקר, באיזה צד? בצד מזרח, עוברת מעל כיוון הדרום ושוקעת בכיוון מערב. מה גורם לתנועה הזאת?
כדור הארץ.
כדור, התנועה הזאת היא נגרמת על ידי סיבוב של כדור הארץ סביב צירו פעם ב-24 שעות. זו תנועה יומית שכל מערכת השמיים, שכל הכוכבים, השמש, הירח עוברים ממזרח למערב, כשכדור הארץ מסתובב ממערב למזרח. עכשיו, יש תופעה אסטרונומית של יום. יש תופעה אסטרונומית נוספת. תודה רבה. יש תופעה אסטרונומית נוספת של חודש. יודעים, היום ראש חודש ניסן. מישהו ראה את הירח הערב?
לא, כי זה ראש חודש.
כן, בדרך כלל בראש חודש, לפעמים בליל ראש חודש, בדרך כלל אור לבית, ג' אפשר לראות את החרמש הקטן של הירח. בואו נקדיש כמה דקות להבין למה בראש חודש לא רואים את הירח, או רואים רק טיפה, באמצע חודש רואים ירח מלא, מה גורם לתופעה הזאת? אם נצייר על הלוח את כדור הארץ, ומסביב לכדור הארץ הירח מסתובב סביבנו פעם ב-29 וחצי יום בערך, ופה יש קרני שמש.
זה יותר טוב.
עכשיו, איזה צד של הירח יהיה מואר על ידי השמש? הצד הזה, אין יש את יותר טוב. הצד הימני של הירח יהיה מואר. מה שאני מצייר פה בשחור, זה ההפך, פה זה האור. במצב הזה, אותו דבר. במצב הזה, אותו דבר, במצב הזה, אותו דבר. הירח מסתובב סביב כדור הארץ, ותמיד חציו מואר וחציו חשוך. איזה צד מואר? הצד הפונה לשמש או הצד השני? הצד הפונה לשמש. אז זה נאמר במסכת ראש השנה, שאף פעם לא ראתה שמש פגימתה של הלבנה או של הירח. למה? כי השמש הוא מאיר את הירח. השמש אף פעם לא רואה את הצד השחור. מובן? אבל אנחנו שנמצאים באמצע, כשאנחנו מסתכלים לכיוון הזה, מה אנחנו רואים? רואים את כל, כמו השמש, רואים ירח מלא. כשמסתכלים לכיוון הזה, מה רואים? חצי ירח, בדיוק כמו זה. מסתכלים לכיוון הזה, חצי ירח. כשמסתכלים לכיוון הזה, מה רואים? כלום. למה? מה קורה פה? בשתי סיבות לא רואים כלום. קודם כל, בגלל שהצד המואר הוא הצד האחורי של הירח, אנחנו מסתכלים על הצד השחור של הירח. ושנית, כשמסתכלים לפה, השמש מסנוורת אותנו.
שבמשך החודש הירח מסתובב
סביב כדור הארץ.
כשאנחנו מגיעים למצב כזה, עדיין הצד הימני של הירח מואר, אלא פה אנחנו כבר רואים חלק קטן ממנו. אנחנו מתחילים לראות את הצד הזה. הצד הזה כבר אנחנו רואים. מה אנחנו רואים? קצת קשה להגיד פה.
רואים חרמש קטן. מתי רואים את החרמש הקטן?
באיזה שעה ביום? אם זה כיוון השמש, השמש פה, וכל המערכת השמיים הולכת ושוקעת, אז פה זה האופק, זה קו האופק, השמש כבר שקע, הלילה מתחיל להחשיך, הירח עדיין לא שקע, במצב הזה יש סיכוי לראות את החרמש הקטן. אחרי שעה, גם הירח שקע ומתחת לאופק. על זה כל מסכת ראש השנה, למי שלמד אותו, מדובר. מתי אפשר לראות את הירח? האם העדים נאמנים או לא נאמנים? מי שראה את החרמש הקטן, אור ליום ה-30, אנחנו יודעים שאורך החודש הוא 29 יום או 30 יום, זאת אורך החודש. אז אף פעם לא 31 יום, אף פעם לא 28 יום. אבל אם אור ל-30 לא ראו את הירח, אז ה-30 שייך כבר עדיין לחודש שיצא, ורק ליום ה-31 הוא יהפך להיות א'. אבל אם העדים בלילה של סוף כ"ט, כמו היום, היום היה כ"ט, הלילה זה או א' או למד. יש לנו היום לוח קבוע, אבל אם היה בזמן הסנהדרין, אז הערב, הלילה זה יכול להיות גם למד, יכול להיות יומיים, כאילו מה שקורה בחודש, יש יומיים ראש חודש, גם כ"ט, זאת אומרת, כ"ט הוא שייך לחודש שעבר, למד ואלף. אז אם בזמן בית המקדש, בזמן הסנהדרין, היינו יוצאים החוצה הערב, כמה דקות, 20 דקות בערך, אחרי שקיעת החמה, והיינו מסתכלים לכיוון מערב, ועד שנמצא בלוד או בתל אביב היה יוצא החוצה, מסתכל לכיוון הים, לכיוון מערב, שמש שקע, רואה את החרמש הקטן, בדיוק, אחד אומר לא ראיתי, אחד אומר כן, ראיתי, זה הירח החדש. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לבוא לירושלים לעיד, מחר בבוקר. ואז בית דין יושב, אומר מקודש מקודש, והיום נהפך להיות א', ואם הם לא באים העדים, אז היום נהפך להיות למד. ואם קורה שעכשיו זה ליל שבת, והוא נמצא בתל אביב, מה קורה? הוא יכול בזמן בית המקדש, היה יוצא בליל שבת, ואם הוא צריך להביא איתו אוכל ושומרים ונשק, ואם הוא חולה, 4 אנשים על אלונקות, מסע אלונקות לירושלים, בליל שבת, להגיע לפה במשך היום, לפני השקיעה, לקדש את החודש. זה הכל הירח עד הזה. אז אנחנו רואים פה, היות לנושא היום, זה לא הלוח העברי וכל הנושא של הירח, אבל רק כהקדמה להבין את מערכת השמיים, אז יש לנו תופעה יומית של סיבוב כדור הארץ סביב עצמו. יש תופעה חודשית של סיבוב הירח סביב כדור הארץ. יש תופעה שנתית של סיבוב כדור הארץ סביב השמש. אם נדמיין שעכשיו זה השמש במרכז, וכדור הארץ מסתובב סביב השמש פעם בשנה, למה זה גורם? אז מה אם כדור הארץ מסתובב סביב השמש? אז מה? אז מה זה גורם?
קיץ וחורף וכאלה, וגלקסיות.
זה גורם לעונות השנה. אז בואו נחשוב קצת מה קורה בזמן עונות השונים של השנה. מה?
עכשיו קיבלנו. אז פה יש לנו שמש, פה יש לנו כדור הארץ מסתובב
סביב השמש. עכשיו, למה בקיץ יותר חם מאשר בחורף? קרובים לשמש?
יותר שעות של יום.
רק שנייה, מישהו אמר פה אנחנו יותר קרובים לשמש בקיץ. מישהו מסכים איתו? רק שנייה, כאשר בחודש תמוז, פה זה קיץ, כן? נניח שהסיבה היא בגלל שאנחנו קרובים לשמש. אני נולדתי בדרום אפריקה. שם זה כפוא מקור, זה חורף. במרחק של דרום אפריקה לשמש והכדור, שהמרחק של ארץ ישראל לשמש, זה אותו מרחק. זה לא קשור לזה. בזה שיש לנו מסלול אליפטי קצת, לא משפיע על שום דבר. זניח לגמרי. עוד סיבות. כן. יפה. יש לנו ציר של סיבוב כדור הארץ. סביב הציר הזה כדור הארץ מסתובב. כאשר אנחנו נמצאים פה, הצד הדרומי של כדור הארץ נמצא כלפי השמש. מתי זה?
זה בחור שלנו.
זה בטבת. מה קורה פה?
הצד הצפוני הוא.
ופה אתה רואה שהצד הצפוני הוא יותר פונה לכיוון השמש. מתי זה? בחודש תמוז. מתי זה? אם אנחנו ממשיכים פה, מתמוז זה תשרי, וזה ניסן, איפה שאנחנו נמצאים. עכשיו, מה קורה פה? בשתי הנקודות האלה, מניחים לי פה, פה יש לנו יום קצר, פה יש לנו יום ארוך. בשתי הנקודות האלו, 12 שעות יום ו-12 שעות לילה. שוויון. עכשיו, שלוש סיבות למה יותר חם בקיץ מאשר בחורף. אמרנו ש, נכון, במצב הזה, אנחנו נמצאים פה, נכון, וזה מסתובב. זה אזור של ישראל בכל מה שצפון אמריקה, אירופה וכו', לקיץ וחודש תמוז. אבל למה יותר חם? שלוש סיבות. לא. אוקיי. יש לנו שעות יום ושעות לילה. בחורף, סליחה, בקיץ, 14 שעות יום, 10 שעות לילה. באביב וסתיו, 12, ובחורף, 14. מה גורם לזה? כמה שאנחנו יודעים, אם מישהו מסתכל פה, בקוטב הצפוני, כמה שעות יום יש?
מלא.
24 שעות, כי הנקודה הזאת לא מסתובבת, היא תמיד פונה לשמש. כמה שאנחנו יותר צפוניים, אז השמש מעל האופק יותר שעות. וכמה שאנחנו נמצאים פה, בקוטב הדרומי, יש 24 שעות. פה, בנקודה הזאת, בקוטב הדרומי, יש 24 שעות חושך, וכמה שאנחנו מצפינים, אז שעות היום הולכים וגדלים, ובדיוק ההפך בצד השני. פה, הצד הדרומי של כדור הארץ מואר, והצד הצפוני פחות מואר. מה כיוון הזריחה? איפה השמש זורחת? בדיוק במזרח?
לא, היא משתנה במהלך השנה.
אוקיי, אם אני לוקח, זה מזרח וזה מערב, בסתיו האביב השמש זורחת במזרח, עולה בזווית ושוקעת בדיוק במערב. בקיץ?
מדרימה.
בקיץ? צפון מזרח, כן? עוברת כמעט מעל הראש ושוקעת צפון מערב, מסלול ארוך. כן? בחורף מתחילה דרום מזרח, עושה מסלול מאוד נמוך, ואחרי 10 שעות שוקעת בדרום מערב. אז יש לנו באמצע היום, איפה השמש בקיץ? כמעט מעלינו. אם אני לוקח פנס עם אלומה עגולה ומאיר אותו בדיוק מלמעלה, כל הקרידה, כל האנרגיה תגיע לעיגול. עיגול. אם לוקח את אותו פנס ומטה אותו בזווית, מה יקרה? לאן יגיע האור?
לאליפסה.
אותו דבר עם השמש. כשהשמש מעלינו, קרינה, יחידת קרינה כזאת, מגיע לשטח קטן. כאשר השמש בזווית נמוכה, אותה קרינה מתפזרת על שטח יותר גדול. אז יש לנו כבר שתי סיבות. אחד, שאנחנו חשופים לשמש יותר שעות, פחות שעות בלילה, זאת אומרת יותר שעות אנחנו בחימום ופחות שעות בקירור, יותר שעות חימום, פחות שעות קירור. אז לכן הטמפרטורה הממוצעת יותר גבוהה. סיבה שנייה, הקרינה יותר ישרה. סיבה שלישית, מה יש מסביב לכדור הארץ? אטמוספירה. אוויר. מה עושה האוויר? הוא מבדר, הוא בולע, הוא מפזר. אם אנחנו מסתכלים על השמש בשעות הבוקר, בזמן הזריחה או השקיעה, מה צבע השמש? כתום אדום. למה?
בגלל הבליעה של הקרניים
באטמוספירה. בליעה ויותר פיזור. כן? הקרניים הכחולים מתפזרים, והאדומים ממשיכים וחודרים. מה גורם לשמיים להיות כחולים? הלא זה אוויר, האוויר הוא שקוף. כן? אלא מה? האוויר גורם לפיזור של, אנחנו יודעים שצבע לבן זה תרכובת של כל הצבעים בספקטרום. כן? הקרניים הכחולים מתפזרים, ולכן אפילו והשמש שם מסתכלים לכיוון הזה, רואים כחול. למה? כי הקרניים הגיעו לשם והתפזרו לכיוון שלי, ולכן אני רואה. אם לא היה אוויר, מה היה קורה? היה שמש שם ופה חושך. חושך מוחלט. היה נקודה כמו אדם נמצא באולם חשוך ויש פנס שמקרין עליו. אם הוא מסתכל לכיוון הפנס, הוא רואה, הוא מסתנבר. כל כיוון אחר, חושך. ככה היה עולם חשוך או מסתנבר לולא האוויר. חוץ מזה שלא היינו חיים בגלל חוסר חמצן ואוויר וכו'. אז רק להבין מה זה, האוויר עצמו נותן לנו את אפשרות לראות. עכשיו, כשהשמש מקרידה מלמעלה, היא עוברת עובי דק של אטמוספירה. כאשר השמש בזריחה ושקיעה, היא עוברת עובי יותר ארוך, ולכן פחות קרינה מגיעה אלינו. אותו דבר בקיץ וחורף. כשהשמש מעלינו, הקרינה חודרת ישר. כשהשמש בזווית נמוכה, אז יש לה יותר אטמוספירה לחדור עד שהיא מגיעה אלינו. אז לסיכום, שלוש סיבות למה בקיץ יותר חם מאשר בחורף. אחד, יש בארץ 14 שעות אור, ורק 10 שעות לילה. סיבה שנייה, שהקרינה ישירה ולא בזווית, לכן זה עיגול ולא אליפסה. הסיבה השלישית, שיש פחות אטמוספירה שמפזרת. עכשיו, אז דיברנו על שלוש תופעות. תופעה של היום, תופעה של החודש, ותופעה של שנה. על מה דילגנו? שבוע. מה התופעה האסטרונומית של שבוע? אין. אלא איפה זה מוטבע בתוך הטבע? בששת ימי בראשית. כן? והשם שבת ביום השביעי, וקידש אותו ובירך את יום השביעי. עכשיו, במשך ההיסטוריה, היו אומות העולם שניסו לקבע שבוע באורך שונה, 6 ימים, 8 ימים, 10 ימים. האמת היא, הלוגיקה אומרת, מה צריך להיות אורך השבוע? 10 ימים. אורך החודש הוא בערך 30 יום, כן? תחלק אותו ל3, יש לך 3 שבועות. מה, יש לנו 4.5 שבועות. אדם עובד, חודשי, שבועי, ויכוחים, עובד, מעביד, חושן משפט, כן, חודש קצר, אתה משלם לי כמו חודש ארוך, כן? אצלנו אין הרבה בהבדל בין חודש קצר לחודש ארוך, 29 יום או 30 יום. אצל אומות העולם יש 28 יום, 31 יום, משביע יותר. אין תופעה בטבע, חוץ מ-40 שנה שמן ירד במשך 6 ימים, כפול ביום שישי, לחם משנה ולא ירד בשבת, אבל חוץ מתופעות ניסיות כאלו, אין דבר כזה בטבע שבת. ומכל מקום, כל העולם כולו, מהמזרח עד המערב, מהודו ועד כוש, כן? כולם שומרים על שבוע של 7 ימים. תראה את הדבר הזה. עכשיו נגיע קצת להבנה על מה קורה השנה. במה מיוחד השנה? ואיזה תופעה הולכת לקרות? מתי בקעת החמה?
ודלת בבוקר.
בערב פסח. איזה תופעה אסטרונומית אנחנו הולכים לראות? כלום. עכשיו נבין למה כלום. אבל זה לא כלום. זה כלום ולא כלום. כן? יש לנו את השמש. יש לנו כדור הארץ במקום תליאתו בשעת בראשית. אור ליום רביעי, סוף יום שלישי של ששת ימי הבראשית, השם תלה את המאורות. זה כיוון ירושלים. אם אנחנו מסתכלים פה, כשהיינו פה, כדור הארץ מסתובב. כאשר היינו פה, מה השעה? מי שנמצא פה? 12 בצהריים. למה? כי השמש בדיוק מעל הראש שלו. 6 שעות אחר כך, מה קורה? השמש שוקעת. כן? זה בדיוק קו האופק. השמש שוקעת מתחת לאופק. זה זמן תליית המאורות, בזמן השקיעה, אור ליום רביעי של ששת ימי בראשית. מתי רואים את השמש? למחרת בבוקר. מתי? שהסתובבנו, הגענו לפה. השמש זורחת. זה יום רביעי בבוקר. עכשיו, כמה זמן לוקח לכדור הארץ לעשות את כל המסלול הזה ולחזור לאותה נקודה?
365 ברבע.
אופין, מי אומר את זה? זה לא שמואל הנביא, אלא אמורה שמואל. כן? מה שמואל אומר במסכת עירובין, דף נון וו עמוד א' אני חושב, כן? אין בין תקופה לתקופה, אלא 91 יום ו7 שעות ומחצה. מה זה תקופה? ציינו לפני כן את כדור הארץ ב4 מצבים קיצוניים. שמואל אומר שהזמן שלוקח לכדור הארץ להסתובב מפה לפה, 91 יום ו7.5 שעות. מפה לפה, עוד 91 יום, 7.5 שעות. כמה זה 91 יום? זה בדיוק 13 שבועות. 13 כפול 7, 91. כן? 13 שבועות ועוד 7.5 שעות. עכשיו, אם כן, כמה זמן לוקח לעשות 4 תקופות? 13 כפול 4, 52 שבועות. כן, ועוד 7.5 כפול 4, 30 שעות. כמה זה 30 שעות? יום ורבע. 52 כפול 7 זה 364, ועוד יום ורבע. מפה מגיעים ל-365 ורבע יום. נכון שמבחינה אסטרונומית זה קצת פחות, לא הרבה, אבל קצת. כמה זה? מה? בערך. כן? כתוב לכם בדף גם. כן? 365.242. יש עוד חשבון של רב עדה, שאסמך החשבון שלו, כל חשבונות החודשים ושנים מוברות, והמחזור של 19 שנים ו7 שנים מוברות בתוך 19 שנה, שיוצא בדיוק באמצע ביניהם עם נקודה 246. יותר מדויק. אז זה הרמב״ם אומר, ביחוד קידוש החודש, שהוא מביא את החשבון של שמואל, ואומר, יש חשבון אחר, מתייחס לחשבון של הוועדה, שהוא יותר קרוב למציאות. והרמב״ם בחשבונות שלו, בכיוחות קידוש החודש, בחשבונות האסטרונומיים, כן, הוא משתמש במספר הזה, במספר המדויק. ומכל מקום, פסקו את ההלכה וקבעו, לפי שמואל, המספר המעוגל. איפה מצאנו מקרה אחר, שחזל אומרים לנו להשתמש במספר עגול, ולא מדויק. כן. הגמרא אומרת בכמה מקומות, מסכת סוכה, מסכת עירובין, שכל שיש בהיקפו 3 טפחים, יש לו טפח ברוחב. אם כן, מה הערך של פאי לפי זה? יוצא שפאי שווה
סימן שאלה, 3.
או נגיד, הפאי,
ניתן לו איזה מין סימון, פאי ההלכתי שווה ל3.
חז"ל קבעו שלצורך הלכות סוכה והלכות עירובין וכמה הלכות אחרות, מותר לך להשתמש בערך 3. והגמרא אומרת, מניין לנו שפאי שווה ל3? הגמרא לא משתמשת במושג פאי, אבל מניין לנו שכל שיש בהיקפו 3 טפחים יש בו רחבו טפח? מאיפה? מהפסוק במלאכים של הים של שלמה, המקווה הגדול שהיה שם, כן? שהיה 30 אמות בהיקף ו10 אמות ברוחב. למה הגמרא צריכה להביא פסוק? זאת אומרת, זה דבר שאפשר למדוד אותו, תיקח חוט, תיקח עיגול מספיק גדול, תקיף אותו, אחר כך תיקח את אותו חוט, תתכלך 1, 2, 3, ויישאר לך עוד 5%. 5% זה די גס, אנחנו לא מדברים פה על הדקויות של אלפיות של מיקרונים, זה אפשר שבטעות במטרים או בסנטימטרים. אז הגמרא מביאה פסוק להגיד לנו מה? לא שהערך המדויק של פאי הוא 3, כמו שיש כמה ספרים מתמטיים שמצטטים, שהגמרא, חז"ל, חכמי היהדות חשבו שערך של פאי הוא 3, וטעו בגדול. חס וחלילה. כן? אלא, הם אומרים לנו שלצורך ההלכה מותר לך להשתמש בערך 3. ואיפה יש לנו רמז? שמי שכתב את הספר הזה, ספר מלאכים, כן? שידע שיש ערך יותר מדויק. כתוב שם אורך הקו. אבל יש קרי ויש כתיב. אז ככה קוראים אותו, הקו. אבל הכתיב שלו כתוב ככה. אתם יודעים מה קרי וכתיב. בצד יש את הקרי בדרך כלל. אם מסתכלים, זה היה ידיעה. כן? המילה עצמה זה קו וקווה. כמה גמטריה של קו? כמה גמטריה של קווה? אתה יודע מה זה נותן? מספיק מדויק? הרבה יותר מדויק ממה שהידוע אז של הקירוב של 22 חוקי 7. אז אנחנו מוצאים עוד מקרה דומה, כן, שחז"ל, אם זה לא, עכשיו, אפשר להגיד הקדוש ברוך הוא, או מי שכתב, זה מרומז, לא ידוע, כן, אם זה בתוך נבואה, או מי ששלמה המלך ידע את זה, או שמואל ידע את זה, אבל הדבר הזה ידוע, זאת אומרת, המידע הזה היה ידוע. גם אצל שמואל כתוב ששמואל היה בקי, מסלולי השמיים כמו בשבילי דנרדאי, עיר מושבו. ומכל מקום הוא משתמש בקירוב, שגם היה ידוע כקירוב. ולמה הוא השתמש בקירוב? כי אם אנחנו משתמשים, בואו רק נעשה קצת ניקיון פה, אם משתמשים במספר מדויק, כן? כל תופעה, אם היא תיקח עם דיוק כזה, היא לא תחזור על עצמה לאותה נקודה בדיוק אחרי זמן נתון. אלא לפי שמואל, אחרי שנה, אנחנו חוזרים, אחרי 52 שבועות הגענו לפה, ונגיד אנחנו פה, אחרי עוד יום הגענו לפה, ועוד רבע יום הגענו לפה. אז מתי זה קורה? זה קורה אור ויום דל. נכון? 52 שבועות עברו מהנקודה ההתחלה שהיה אור ליום דל. עברו 52 שבועות, חזרנו אור ליום דל. אחרי יום הגענו אור ליום חמישי. אחרי עוד רבע יום, יום חמישי וחצות לילה. זאת אומרת, הגענו לאותה נקודה. עכשיו, הנקודה הזאת נקראת תקופת ניסן. עכשיו בואו נגדיר קצת מה זה תקופת ניסן. תקופת ניסן יש לה שתי משמעויות. אחד זה יום התקופה, יום שאנחנו מגיעים, יום עקרוני, יום השוויון, חצי יום, חצי לילה. של האביב, כן? אבדל, תקופת ניסן זה גם כל התקופה הזאת של שלושה חודשים. ופה זה יום תקופת תמוז, כן? ותקופת תמוז ממשיכה עד תשרי. אז כשמדברים על תקופה עצמו לדעת, הם מדברים על תקופה של שלושה חודשים או על יום התקופה. בסורך ענייננו בדביקת החמה, אנחנו מדברים פה על יום התקופה. מתי חל תקופת ניסן לפי שמואל? אז אמרנו שתקופת ניסן הראשונה של בראשית היה אור ליום ד'. תקופת ניסן השנייה הייתה יום חמישי בלילה. וכולי, כל שנה זה מתקדם, מתקדמת עוד יום ורבע. אחרי ארבע שנים תקופת ניסן התקדמה חמישה ימים. זאת אומרת, הגענו לאותה נקודה פה, ואנחנו נמצאים פה, והכל מבחינה אסטרונומית, ונניח שהדבר הזה מדויק, כן? מבחינה אסטרונומית, הכל חזר לקדמותו. נכון? חוץ מדבר אחד. איפה הקדושה? יש הבדל בין אור ליום ב' ואור ליום ד'. יום שני זה לא כמו יום רביעי. ויום רביעי לא כיום שישי, וודאי וודאי לא כמו יום שבת. פה זה לא דבר שאפשר לראות באסטרונומית, כי אמרנו שאין תופעה אסטרונומית של שבוע. אבל אנחנו יודעים שיש קדושה של כל יום ויום. ובזה שתקופת ניסן חזרה להיות אור ליום בשש בערב, זה לא מספיק. אנחנו מחכים ליום, לשנה, שתקופת ניסן מתחילה שוב בשעה שש בערב, סוף יום שלישי, אור ליום רביעי. כמה שנים צריך לקחת לזה? כל ארבע שנים זה מתקדם חמישה ימים, וצריך שבעה מחזורים של ארבע, שזה 28, הכוח, כף ח'. אז פעם ב-28 שנה אנחנו חוזרים לאותו מצב שבו היו המאורות בזמן ששת ימי בראשית. וזאת ההזדמנות להתעסק בנושא ולהכיר את הנושא ולהכיר את נפלאות הבריאה. ועל זה גם נרחיב את הדיבור קצת. באיזה שנה, אם לא ידעתי שתשס"ט היא שנת ברכת החמה, איך הייתי יכול לחשבן את זה? אז בואו נחזור לבראשית. נלך כמה שנים אחורנית, מכונת זמן, ונגיע לבראשית. יש לנו, אנחנו הולכים גם כן, לפי השיטה, יש מחלוקת בגמרא. מתי נברא העולם? בניסן או בתשרי? ויש פה באמת שתי דעות. רבי ישוע אומר בניסן נברא העולם, רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, ואפשר להגיד אין סתירה ביניהם. כן? קצת קשה, אבל לחלק מהדברים אנחנו פוסקים כמו רבי יהושע, וחלק מהדברים פוסקים כמו רבי אליעזר. לגבי כל חשבונות של מולדות וירח ושנים, פוסקים כמו רבי אליעזר שבתשרי נברא העולם. וכך השנה מתחלפת בתשרי. תשס"ט עוברת לתשע"ע בתשרי. מצד שני, לגבי התקופות, לגבי העונות, אנחנו פוסקים כמו רבי יהושע, שבניסן נברא העולם, והחודשים מתחילים בניסן. עכשיו אנחנו בתחילת השנה, אנחנו באמת שנה טובה לכולם, לכל עם ישראל. אנחנו כתוב בגמרא, מסכת ראש השנה, ארבע ראשי שנים מהם. אחד בניסן, אחד מהם מראשי השנים. כן? זה היום שתחילת החודש הראשון. אנחנו בראשון לראשון. התאריך היום הוא ראשון לראשון. אנחנו בראשון לחודש הראשון. לחודש ניסן. אז בניסן שנת א' נברא העולם. כן? לפי רבי ישוע.
ותשרי שנת ב'
נברא האדם הראשון. כך יוצא מהחשבון. האמת היא שבכ"ה אלול זה בערב היבוא כיום אחד, וחמישה ימים אחר כך, שזה א' תשרי ראש השנה, שזה כבר היה שנת ב'. אבל אנחנו חוזרים לפה ניסן שנת א'. אם כן, מתי ברכת החמה הראשונה אחרי זה? באיזה שנה? 28, 29. למה? כי צריכים לעבור 28 שנים, כן? 28 ועוד אחד,
29. הבא בתור, 57. וכו' וכו'. זאת אומרת, איזה שנה היא שנת ברכת החמה? 28 N פלוס 1. נכון? כל שנה שמסתדרת עם הנוסחה הפשוטה הזאת, היא שנת ברכת החמה. בואו נעשה את בדיקה. אולי טעינו. אולי תפשין סמך ת' זה לא ברכת החמה. בואו נעשה בדיקה. בלי מחשבונים ובלי פלאפונים. נו, מה התשובה?
כן.
כן. איך עושים חשבון כזה? אחר כך נתנו לך תרגיל אחר. 28? מה? לא, לא צריך. 28 כפול 2 זה? 56. 56? זה מכפלה? זה יורד, הוא לא משפיע על החשבון, נכון? מה נשאר? בוא נוריד 5 פעמים 28, מה נשאר? 29. 29 ברור שזו השנה שאנחנו מחפשים אותה. חשבון אחר מאוד פשוט, היות ואתם יודעים את לוח הכפל של 28, אז אפשר להתקדם ללוח הכפל של 19. כן, אנחנו רוצים לדעת, אנחנו יודעים שבמחזור של 19 שנה יש 7 שנים מעוברות. לפי הסדר של גוח עד זאת, או במספרים 3, 6, 8, 11, 14, 17 ו-19.
מה זה מספר
העניין? גוח עד זאת. כן? זה אשר בתוך מחזור של 19 שנים, יש 7 שנים מעוברות שבהם מוסיפים אדר א'. כל יתר השנים, שנים פשוטות, יש רק 12 חודש בשנה. איזה שנים מתוך ה-19 הם שנים מעוברות? השלישי, שישי, שמיני, ג' ו-ח', 11, 14, י' א', י' ד', י' ז' וי' ט'. בקיצור, גוח עד זאת, או 3332, מה זה? זה מספר הטלפון של הלוח העברי, כן? אפשר לחייג אליו ולשמור כל החדשות. כן, למה זה? 3 פה. סליחה, מי 0 או מי 19 שהוא 0, 3, עוד 3, 2. דילוג של שנתיים. 3 שנים, 3 שנים, 3 שנים ושנתיים. אז אלו השנים, זאת אומרת, הדילוגים בין השנים, שבין השנים מעוברות. עכשיו, אנחנו בשנת תפשין סמך ת', כן? שנה שעברה, אתם זוכרים, תפשין סמך ת' הייתה שנה מעוברת, כן? מתי השנה מעוברת הבאה? תפשין עין או תפשין עין א', לא יכול להיות משהו אחר, נכון? אוקיי, תפשין סמך ח' הייתה שנה מעוברת. השנה, ברור שלא, אין שתי שנים מעוברות ברצף. אז יש לנו שתי אופציות, או שנתיים או 3 שנים, נכון? אף פי הרבה אנשים אמרו לי כל 4 שנים. כנראה לחו קצת מהגויים. אבל אנחנו רוצים לדעת מתי השנה מעוברת הבאה. בתפשין עין או בתפשין עין א'? אז מה עושים? כן? נכון. ומה השארית? 19 כפול 3, זה עוד יותר פשוט. 19 כפול 3, 57. יורד. כן? נכון? לא משפיע. 69, תוריד 57. מה נשאר? אוקיי, איפה אנחנו נמצאים? פה. שנה הבאה היא שנה מעוברת?
לא.
לא, צריך עוד שנתיים בשביל שנת 14. וככה אפשר לחשבן כל דבר. לדוגמה, תשח"ה הייתה שנה מעוברת?
כן.
למה?
לא?
תשח"ה, שנה מעוברת או לא?
כן.
ודאי, 57 יורד, 8, שנה מעוברת. לא צריך מחשבון. לא יודע מי המציא את הדבר הזה בכלל. אוקיי, אז אם כן אנחנו ראינו שהשנה היא שנת ברכת החמה. מתי? אנחנו יודעים עוד דבר אחד. באיזה יום בשבוע ברכת החמה? תמיד ביום ד'. אבל יש לי חידה בשבילך. בדיחה חידה, וכאן גם כן כדי שעה מאוחרת, 11 ורבע בלילה, כן? כל הכבוד שאתם מחזיקים מעמד. אני שמעתי ברכת החמה בליל שבת. איך יכול להיות? שמעתי ברכת החמה בליל שבת האחרונה. מה? לא, הייתי בקריית משה. יש לנו חברים בשכונה פה, נודע להם נכדה, הגיעו לשם כל המשפחה, הבנים, הקלות, והסבתא ברכה אותם, ברכה אותם, ברכת החמה. אוקיי. בסדר? למה תפסו? החמה ברכה אותם. כן?
אנשים עדיין חושבים על החינוך.
בסדר. עכשיו, קצת להבין מה זה שמש. אנחנו יודעים שיש שני גופים בשמיים שאנחנו רואים אותם קרובים אלינו יחסית, הירח והשמש. מי יותר גדול?
שמש.
שמש. מישהו חושב שהירח? מישהו חושב שהם באותו גודל? סליחה, אני חולק עליכם, אני חושב שהם באותו גודל. פה יש לה משמש.
אותו גודל של
נבעות
או אותו גודל של...
מה? זה הירח, זה כדור הארץ, כן? מי יותר גדול?
שמש.
עכשיו מי יותר גדול?
שמש.
עדיין השמש. אבל הוא מסתיר אותו, נכון? כן. אז אני אומר שהם אותו גודל. רק צריכים להוסיף עוד מילה אחת. אותו גודל, זוויתי. יש הרבה גדלים, כן? כן? באותו גודל, זוויתי. עכשיו תראו את איזה פילט לוהם, איזה נפלאות הבריאה. היחס של המרחק הזה למרחק הזה, היחס ביניהם? לא, כמה, מה היחס? מה היחס? כמה הוא יותר רחוק מאיתנו? שנייה אחת, אתה צודק. אבל, פי כמה?
390.
הסתכלת בדף, כן? והיחס בין הקוטר הזה לקוטר הזה? עכשיו, הדבר הזה משתנה קצת, כן? כי לפעמים הירח טיפה יותר קרוב, לפעמים יותר רחוק. אבל, באחוזים בודדים, שניהם, היחס ביניהם אותו יחס, ולכן הגודל הזוויתי של שניהם אותו גודל. מה הגודל הזוויתי שלהם? כמה מעלות? זה 90, זה 360 מעלות, נכון? 90 מעלות. נו, זה 10 מעלות. כמה, מה הגודל השמש? 10? כמה? לא, אבל מה הגודל? אמרתי, בוא זה רק היחס ביניהם, לא אמרתי מה הגודל. מה, אם אני עוקח זווים, מד זווית, שם אותו בקצה של הירח או השמש בלי להסתנבר, וזז לצד השני. כמה זווית?
אז
אתה
נמצא
חצי. רגע, רגע.
360
חלק
ל-390.
אולי חלק חלק טנגנס. ומה יוצא לך?
יש לך
פלאפון. בפלאפון אין טנגנס. כן? אצלי אין. נו? כמה מעלות? בוא נעשה... נו? כמה? כמה מעלות? כמה מעלות טובות?
אם השמש מקיפה אותנו ב-360, אז זה בקרוב למעלה אחת.
לא, זה התנועה של השמש כל יום על פני כוכבי השבט היא כערך מעלה אחת ליום. לא אומר מה הגודל שלה. חצי מעלה. חצי מעלה. זה הכל. עכשיו, תזכר, פה יש חצי מעלה, פה יש חצי מעלה. לא רק זה, גם במסלול שלהם, לפעמים הם מתלכדים, ואז איזה תופעה יש? ליקוי חמה. עכשיו, קודם כל, להבהיר לכולם, בזמן ברכת החמה לא יהיה ליקוי חמה. כן, זה לא תופעה אסטרונומית. אוקיי? הרבה אנשים שאלו אותי, מה זה ברכת החמה? זה ליקוי חמה? אפילו מישהו אמר ששמע שבערב פסח, הולכים לראות את השמש, והשמש הולכת לעמוד שם במזרח, ולא תזוז, כמו שמש בגימון דום, וירח, ועמק איילון, ותופעה ש... לא, סליחה, לא, זו תופעה הלכתית טהורה, ויש לו משמעות. אבל קודם כל בקשר לירח והשמש. אפשר לקחת אדם אחד עובד במפעל בארצות הברית,
הוא מייצר מפתחות. מפתחות רב בריח. יום אחד הוא נוסע לסין. יש לו מפתח בכיס. פוגש איזה איש עסקים סיני, ואומר, מה אתה מעושה? אני עושה מנעולים. יפה, הוא אומר, יש לי דוגמה, אפשר לראות? לוקח את המנעול, לוקח את המפתח, מכניס אותו ופותח. ומה הסיכוי?
אפסי.
ככה זה כל הדברים בבריאה. יש התאמה בין דברים, שהסיכוי הרנדומלי שהם יתאימו אחד לשני, כמו הסיכוי שהמפתח הזה יתאים למנעול הזה, ואפילו פחות. תסתכלו פה, שני גופים, כן? שיכולים עקרונית להיות בכל מסלול, בכל מרחק, בכל מישור, וכשיש ליקוי חמה, בדיוק אחד יושב על השני, ויש תופעות שהירח טיפה יותר רחוק, ואז הוא טיפה יותר קטן, ואז רואים רק את האנולס, את ההיקף של השמש, וזה המדענים מחפשים את התופעות האלו כדי לחקור את ההיקף של השמש, כי זה הדרך היחידי כדי לראות את זה. אי אפשר לתלות איזה מין גוף בשמיים שיסתיר את השמש ולא יסנדר אותם. אבל התיאום הזה בין הגופים האלה זה תיאום פלאי. אז אנחנו מסתכלים על השמש.
גם ליקוי הריח, שזה בצד השני וכדור הארץ בול מסתיר את הירח.
זה לא בול, זה לא בול, למה? כי יש פה את הצל של כדור הארץ, והירח נכנס ויוצא. כן? לכן הליקוי ירח הוא הרבה יותר ארוך, הוא במשך כמה שעות. רואים אותו לאט לאט לאט, נעלם, ולאחר כמה שעות הוא יוצא החוצה. אבל ליקוי חמה, זה רק שמעתי, לא הייתי, כן? לא יודע אם אתם זוכרים את ליקוי החמה לפני 3 שנים? כן? זה היה ליקוי חלקי בארץ. מה זה ליקוי חלקי? שזה השמש, והירח בא ומסתיר חלק מהשמש. זה מה שהיה המצב בארץ, בערך 80-85%. בטורקיה, במקומות אחרים, היה 100%. מה קורה בזמן ליקוי חמה באמצע יום של 100%? מה שאנשים מתארים, שבאמצע היום, יכול להיות קיץ, או לא אוהב, איזה עונה, אבל יום שמשי בהיר, אור מוחלט, פתאום, במשך דקות, מתחיל להחשיך, פתאום, לילה, רואים את הכוכבים, כן? החיות משתגות לגמרי, גם בני אדם, כל בתי המלון בתפוסה מלאה, וכל האזור של כדור הארץ, שזה מין סטריפ כזה, מסלול, כן? במשך, בשיא שלו, במקום הכי אידיאלי, הפני כדור הארץ, זה מתארך בערך 4 דקות, ופתאום חוזר להיות יום. תופעה מדהימה, כן? ועכשיו, השמש, מה גודלה של השמש? אי אפשר למדוד אותה? למה? אפשר למדוד את המרחק לשמש, אפשר למדוד את הגודל, אבל מי שיכול לדמיין בכלים, אנחנו אנשים, אפשר לשים פה מספר עם הרבה אפסים אחר כך. אבל מה זה אומר? כן? זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד פה, כן? כמה? כן? זה המרחק של השמש. כן? מהירות האור, אם אני לא טועה, תתקנו אותי. כן? מטר לשנייה. כן? כמה זמן לוקח לאור? במהירות האור, אנחנו יודעים שמהירות האור הוא כמעט אינסופי, נכון? רואים ברק, רק כמה שניות אחר כך שומעים את הרעם. כן? גם על הברק מברכים עושה מעשה בראשית. נכון? אבל לא עושים מזה דבר גדול. אבל על בקעת החמה, שפעם 28 שנה, באמת יש דבר גדול. אז במהירות כמעט האינסופית הזאת, כמה זמן לוקח לאור להגיע?
יותר.
כן? כמה זה יוצא? 500 שניות. שזה 8 דקות ועוד 20 שניות. ויש כוכבים שנמצאים לא 8 דקות מאיתנו, אלא 4 שנות אור. אלו הקרובים. והרחוקים אלפי שנות אור. מי שיכול לדמיין את המרחק הזה? מה המרחק שאור עובר במשך 1,000 שנה? אם זה המרחק שעובר כל שנייה? קשה לדמיין. אני רציתי קצת לחוש את גודלה של השמש. כן? כי המספרים האלו הם מחוץ לתחום של החיים שלנו.
כן? אבל אנחנו הפני כדור הארץ, יש לנו ירח, שאנשים אפילו טסו לשם, הוא עוד איזה מין מרחק שאפשר לי לדמיין לעצמנו. 380 אלף קילומטר, אבל קטן עלינו. כן? אם אני עכשיו מצייר את כדור השמש, שאנחנו נמצאים על ההיקף, לא ממליץ ליצור לשם, אבל זה השמש. הקוטר של, הרדיוס שלו בערך כפליים מהמרחק לירח. אנחנו מסתכלים מפה על הירח, כן? כל המרחב הזה שאנחנו רואים פה, כל זה כדור של פצצת אטום שנותנת לנו אנרגיה. עכשיו, אנחנו לא נמצאים פה, אנחנו נמצאים רחוק, רחוק, רחוק מפה. וטוב שאנחנו רחוקים. כי אם היינו רק טיפה יותר קרובים לשמש, מה היה קורה? נשרפים. כן? ואם היינו טיפה יותר רחוק, מה היה קורה? אם קצב סיבוב הארץ סביב עצמו לא היה 24 שעות אלא פעם בשבוע, מה היה קורה?
קופים ונשרפים.
היום היה ממשיך 3.5 מת 80-90 שעות, יכול לדמיין לראות, להיות בחוץ באור שמש, שהשמש יש לה זמן היום לא נגמר, כן? לא מדבר על עבודה ובסדר לימוד, אבל רק הקרינה של השמש הייתה שורפת אותנו. העולם לא היה מתקיים. זאת אומרת, כל פרמטר ופרמטר בגוף האדם, כמו שכתוב, דם למעלה ממך, דם למעלה ממך. תסתכל על הגוף, על כל הכימיקלים, על כל ההורמונים, על כל העצבים, על כל השרירים, על כל הרקמות, על כל הגידים, כולם בדיוק, אפשר לדבר על זה שעות, לא נדבר על זה שעות, בסדר? אבל כל דבר מתוזמן, ודבר אחד, לדוגמה, אדם שיש לו כאב גב, לא עלינו, כן? מה קורה? עצב אחד לוחץ על האזעקה, מתוך אלפי עצבים בגוף, איך עצב אחד לוחץ על האזעקה, אדם מושבת, משתגע מכאבים. ואנחנו עם אלפי אלפי עצבים בגוף, קמים בבוקר, כולם רגועים, כולם באיקון. אנחנו עושים להודות להשם על כל דבר, על כל דבר כזה. ולכן התופעה של ברכת החמה היא תופעה שבאה אלינו פעם ב-28 שנה, כדי שאנחנו נתחיל להתבונן בדברים האלה. ואם לא התבוננו בזה עד עכשיו, אז עכשיו יש לנו הזדמנות. קצת ממש על... כן. נכון. היום השוויון האביבי היה בשבת. כן? אנחנו מברכים 18 יום. זאת אומרת, אם אנחנו נחזור, או בדפים שיש לכם, כן? ציירתי פה נקודה. לא ניכנס פה לקו המשווה השמיים, קו המלכה למי שמכיר, למי שלא מכיר בהזדמנות אחרת. אבל זה שהשמש מגיע על המסלול הזה, שעובר את הנקודה הזאת של החיתוך של שני המישורים האלו, זה יום השוויון האביבי. כן? זה היה בשבת, ב-21 למרץ. אנחנו נהיה פה. כן? 18 יום לכיוון הקיץ. ומכל מקום זה לא מפריע לנו. יש קצת קשה ללכת אחורנית לגמרי, כי אם אנחנו הולכים מספיק אחורנית, נגיע, השקיעה הזאת תיסגר לפני בערך 2400 שנה. כן? בשנת 3300 בערך. כן? ואם נלך אחורנית לבראשית, אז נגיע לפה. אומרת, גם כששמואל קבע את תקופת ניסן, בזמן הגמרא, הוא קבע את זה לפי מה שהיה אז, תקופת ניסן האמיתי אסטרונומי. מצד אחד אנחנו הולכים עד בראשית, מצד שני
זה לא, אי אפשר לעשות את האקסטרפולציה לגמרי במשך 6,000 שנה, כי נגיע לסטייה מאוד גדולה פה.
אבל... אז גם בעתיד
יש סטייה. אנחנו יודעים שמשיח אוטוטו מגיע. כן? אז זה נכון, נכון. אנחנו מפתחים שגיאה, אבל נגיד עד שנת 6,000 זה עוד סביר, והיות המשיח מגיע אוטוטו השנה בעזרת השם, אז בכלל אין מה לדאוג. הוא יפתור לנו את הבעיות. אז קצת... בקשר עוד כמה דברים, כמה דקות, שבקעת החמה ביומרי לי בבוקר, כן? מתי הזמן האופטימלי לברך? זריחה. לא ממש עם הזריחה, כי אם זה האופק, מתי נצח חמה? שהשמש מנצנצת על האופק. אבל אנחנו רואים רק את זה. זה הזמן להתחיל 18, מי שמתפלל ותיקין, כן, זה הזמן. איך שהשמש מתחילה לעלות? אבל בעיקר על החמה אי אפשר לברך, עדיין. מתי אפשר לברך על החמה? רק כשכל הגלגל מעל האופק. בזמן הזה בערך 2-2.5 דקות, סך הכל, לא הבדל גדול. כן? אז זה המצב שאפשר לברך. עכשיו, אדם שמעל להתפלל ותיקים, קודם כל זריזין מקדימים. דבר כזה, פעם 28 שנה, כדאי לקום מוקדם, וזה אפילו לא כל כך מוקדם, כי שעון קיץ. כן? מחר בבוקר. כן? אז... לא מחר, סליחה, יום שישי בבוקר. כן? אז מה קורה? אנחנו מתפללים 18, עד שגומרים את חזרת השץ, השמש כבר עלתה, ואז יש מנהגים בסוף התפילה, או לפני עלינו לשבח, כן? יוצאים החוצה, וברוב עם מברכים על החמה, בעזרת השם שלא יהיה יום מעונן. אם זה יום מעונן, כן? אם רואים ענן, ומאחוריו אור, אי אפשר לברך, עדיין. צריך להיפלל לפיזור העננים, וכך היה לפני 28 שנה, באמת הייתי במרכז הרב, עם רב שפירא זצ"ל, וחיכינו עד שגם קצת תהילים, ויש עוד כמה תפילות שאומרים, יש סדר, יום, סדר בקעת החמה, כן? אבל אם מאחורי העננים רואים את הגלגל, יש מצב כזה שהוא מנחית את האור, ועדיין רואים את העיגול, את גלגל החמה, בצורה שהיא לא מסנדרת, לפעמים זה דומה אפילו לירח, כן? על זה אפשר לברך, אם רואים את העיגול. אם רואים רק את האור המפוזר, אי אפשר לברך. עכשיו, הזמן, מה קורה אם אדם הולך למניין של 7 בבוקר? עכשיו הוא הולך לבית הכנסת, רואה את השמש, הוא צריך לברך. עכשיו הוא רוצה לעשות ברוב עם הדרת מלך. אז יש פה קצת סתירה. אז עדיף, לכן זה עוד סיבה למה לבוא מוקדם, כן? כדי שלא יראה את השמש בדרך לבית הכנסת, ואז כולם יוצאים החוצה ברוב עם. עכשיו, ברוב עם ולא בהמון עם. לפני 28 שנה היו 120 אלף איש בכותל המערבי. כן? אני לא יודע כמה זמן לקח להם להתפזר הביתה אחר כך. אבל השנה, בגלל שזה ערב פסח, מובא ברוב הפוסקים לא לעשות, זאת אומרת, כן לעשות ברוב עם, להתכנס, כל בית כנסת, כל ישיבה, כל שכונה, כן? אבל לא בהמון עם, כי יגרום להמון עיכובים, יש הרבה מצוות. ויש, הבאתי, בסוף פה סדר היום של ערב פסח, כן? לא לקחת. סדר, מה קורה? קמים לוותיקין, אחרי התפילה בקעת החמה, אחר כך, לא להתפזר, בעיקר אלו שהם בחורים ולא רוצים לצום. יש תענית בחורות בערב פסח, ומי שבדרך כלל נהוג לעשות סיום מסכת בבית הכנסת עם קצת כיבוד, כן? כיבוד קשר לפסח, כי בית הכנסת כבר נקי לפסח, כן? אז לא לשכוח את הדבר הזה של סיום בחורות. אחר כך יש, למי שיש לו כמה בקבוקים של יין או מיץ ענבים, של אוצר בדין עם קדושת שביעית, זמן הביור של ענבים ויין, זה בערב פסח. מה צריכים לעשות? להוציא את הארגזים החוצה, לפני 3 חברים, להפקיר אותם, ואחר כך אפשר לזכות בהם, יש אומרים לקחת אותם בחזרה, עם כוונה לא לזכות עד יום אחרון של פסח, זה למה מתי יום הביור, אבל לא כמו בן אדם אחד שהתעצל. מה הוא עשה? הוא אומר שיהיה, יש 10 ארגזים בבית. מה אני אסחוב אותם החוצה? יצא החוצה, חברים שלי, אני רוצה להפקיר את כל הבית וכל תכולתה. מישהו נכנס החוצה, נעל את הדלת. הוא אומר, תודה רבה. הלך לבית דין, פרשייה ש... לא יודע אם נשארו חברים אחר כך. אז להוציא את הדברים החוצה, להפקיר מה שצריך להפקיר, ולא להפקיר את כל הבית.
למה מבערים
את היין? מה? זה נהנה בשנסה של קדושת שביעית, וכל דבר יש לו את הזמן ביעורו, ובזמן, ביום הביעור צריכים להפקיר אותו. לא, אוקיי.
ולא אני אמרתי בספר התודעה, שבגלל סטייה קטנה הזאת קורה שהמאשרת ממש חוזרת לאותו מקום שהייתה, פעם 541 שנה.
טעות. דיברתי עם הבן של רב אליהו קיטוב, קודם כל ה-541 שנה זה טעות, והוא רצה להגיד 19 כפול 28, ויצא לו 20 כפול, לא יודע, איזו טעות חשבונית מצא המספר הזה, אבל גם, זה לא, יצא לו, הוא הוריד 19, הוא עשה 20 כפול 28, ובמקום להוריד 28, הוא הוריד 19. ואז יצא לו 541. וגם כן הבנתי, לא הבנתי מה המספר הזה וזה. אבל זה טעות, וגם החשבון הזה של 19 כפול 28, זה מה ששמעתי, שזה אפילו חשבון של הגויים, של הפסחה שלהם. מחזור את הקלאב. אף פי שיש ספרים שראיתי שמביאים אותו, זה לא סוגר שום מעגל ושום חשבון, 19 כפול 28. יש מחזור 19, יש מחזור 28, ואין קשר ביניהם. אבל בואו נחזור לענייננו. אחר כך יש לנו מי שרוצה עוד לאכול חמץ, כן? עד סוף דלת שעות, ואחר כך שריפת החמץ, ביעור חמץ, ביטול החמץ, כל חמיה וחמיה וחמיה וחמיה, ואחר כך, מה כתבתי שם? לעלות לבית המקדש עם כבש או עז, שחיטת הפסח, צליית הפסח, הכנות לליל הסדר. עכשיו, בקשר לכמה הלכות נוספות, כן? מתי, עד איזה שעה אפשר לברך? לכל הדעות עד סוף ג' שעות. עד סוף זמן קריאת שמה, ג' שעות של היום, אפשר לברך, לכולי אלמה. מג' שעות עד חצות, מחלוקת הפוסקים. הרבה אומרים שאפשר לברך, אם זה היה יום מעונן וזה. יש אומרים לברך בלי שם ומלכות, אחרי חצות אי אפשר לברך בשם ומלכות, אפשר לברך בלי שם ומלכות. לגבי נשים, אני אציג את זה. כל אנשים, כן? אז יש מחלוקת הפוסקים גדולה, אם לא היה קטן יכול להכריע בזה, חזוניש אמר כן לברך, רב דוקוצ'נסקי אמר לא לברך, יש אומרים שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, אשכנזיות כן מברכות, ספרדיות לא מברכות, זה, לכאורה זה לא קשור לזה, כי זה ביקת השבח ולא מצוות עשה שהזמן גרמה, מחלוקת גדולה, יש אומרים שאנשים תבוא וישמעו את הברכה מאחד הגברים מהחזן ויענו אמן. יש אומרים שהם כן יכולות לברך, אבל זה אפשר לשאול שאלה, הלכה כל אחד, מה באמת כדאי לעשות. יש צדדים לכאן ולכאן. יש עוד הרבה נושאים לדבר עליהם, קשורים לבקעת החמה, קשורים לחמה ותופעת הטבע ולוח העברי, ואולי באמת בהזדמנות אחרת אפשר להתאסף. יש את הספר שהוצאתי, על הלוח העברי מסלול השמש וירח בלשון מאוד קלה, הצלחתי סייעתא דשמיא לפשט את הדברים, לא צריך לא רקע במתמטיקה, אף פי שנראה פה יש כמה מומחים פה שמתמצאים בנושא, לא צריך רקע באסטרונומיה, לא צריך רקע בגמרא, אף פי שיש פה הרבה תלמידי חכמים, אפשר להבין את הדברים מאלף עד תף, כן? והספר פה למחירה הערב, יש מבצע מיוחד, כל ההכנסות קודש למכון מאיר. הכריכה רכה 15 שקל וכריכה קשה 25 שקל. חודש טוב, חג שלום ושמח.